לעשות, אנחנו בשעה השנייה. איך שומעים אותי, דבורה? בסדר? שומעים בסדר, יופי. עכשיו אנחנו עיתונים, עיתונים מן העולם. כל העולם, יומונים, אמרנו. שבועונים, ירחונים, כל מה שרק עולה בדעתכם. אבל איך אני בכלל חושב לעצמי לספר לכם על כל זה בלי משקפיים? אני לא יודע. עכשיו אני חמוש במשקפיים. הכל בסדר, חברים וחברות. בואו נתחיל. ניתן כמובן, אני צריך לומר שתומר שלפניק הוא המפיק, ודבורה סוויסה כאן איתי בקשר עין, ודואגת שהשידור ילך למישרין, להיינו יגיע לכל מאזינינו בארץ ובחוץ לארץ. ונתחיל בעיתונים עבריים, להם אנחנו תמיד נותנים יתרון. והנה אני מחזיק ביד את גיליון תמוז תו שיניין ח' גיליון 257 של יד יצחק בן צבי, העת מול, כך הוא נקרא, העת של אתמול. אז זה כתוב בעין ולא באלף. עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, והעמוד השער היום מציין את ה... את הכיתוב ציוני דרך, אתרי מורשת לאומית בארץ ישראל. והנה מה שכתוב בפתיחה, ורעיון עם ראובן פינסקי, שהוא ראש אגף בכיר במורשת, במשרד ירושלים המורשת. בשנת 2010 קיבלה ממשלת ישראל החלטה אסטרטגית לשקם את תשתיות מורשת לאומית ולהעצימן. לשם כך הקימה הממשלה את תוכנית ציוני דרך. במסגרת התוכנית אנו משמרים אתרי מורשת ברחבי הארץ ומשקמים אותם, במטרה להעלותם מחדש לתודעה הלאומית ולמפת התיירות. תחילה היה מדובר בתוכנית קצרת טווח, אבל לאור חשיבות הנושא, הפכה התוכנית לאגף ממשלתי קבוע ופעילותה נמשכת. אני ציטטתי מתוך עמוד מספר אחת. אבל עכשיו אני רוצה עוד ציטוט אחד מהחוברת הנהדרת הזאת, שמחזיקה 36 עמודים, אבל היא מרתקת. מאמרה של רחל בר נתן, פרדייסוס במדבר. פרדייסוס זה פרדייס, פרדייס גן עדן, ופרדייס בא מהמילה פרדס. אנחנו מכירים, יש קשר בין הדברים. והנה מה שהיא כותבת, גני המלך בארמון החשמונאים ביריחו. חיו לא רע לגמרי החברה האלה, וזה לפני אלפי שנים. ארמונות החורף החשמונאים שהתגלו ביריחו הם מן הארמונות השמורים ביותר מהתקופה ההלניסטית המאוחרת, מהמאות השנייה הראשונה לפני הספירה. לא, זה הולך עד לספירה, עד לשנת אפס, זאת אומרת 199, 98 עד לאפס, ואז זה עולה. אתם מבינים למה הכוונה. לפני הספירה. חשיבותם גדולה הן משום שידוע לנו רק מעט על מפעלי הבנייה החשמונאיים. אני לא מדבר על הורדוס יותר מאוחר, אני מדבר על החשמונאים בירושלים. בירת ממלכתם, הארמונות ביריחו מאפשרים הצצה לאורח חייהם ולתרבותם של המלכים החשמונאיים, צאצאיו של מתתיהו הכהן, מנהיג המרד החשמונאי, ששלטו כמלכים וככהנים גדולים על המדינה היהודית העצמאית במשך כ-80 שנה. בעוד שאבותיהם, חמשת האחים בני מתתיהו, נלחמו נגד המלכים הסלווקיים ויצאו כנגד ההתייוונות, הרי שהמלכים החשמונאים, החל מימיו של יוחנן הורקנוס הראשון, 134 עד 104, זאת אומרת, אנחנו עולים אל האפס, נכון? אל שנת האפס. שנת ישוע הנוצרים, תרצו. 134 עד 104 לפני הספירה אימצו לא מעט גינוני מלכות הלניסטיים. כמה מאלה משתקפים בארמונות החורף של המלכים החשמונאים ביריחו, ובייחוד בגני הארמונות. במילים אחרות, כמו שאמרתי לכם, זה מאמר נהדר עם המון צילומים, והם חיו טוב מאוד. נסו בחורף, ירדו ירושלים קר, ירדו ליריחו, חיו יפה מאוד, בקיץ עלו, הסתדרו יפה מאוד. כמו שאמר מל ברוקס באחד מהסרטים שלו, It's good to be the king, טוב להיות המלך. גם כשאתה חשמונאי, מתנוונים, הכל מתנוון במהלך הזמנים. במהלך הזמן. עכשיו אני רוצה להציג לפניכם, אני מחזיק ביד את הניו יורק טיימס, הכל מהדורות נייר הפעם. בסדר. מהדורת יום חמישי, 19 ביולי. ואני רוצה להציג לפניכם מונח שידוע למדענים וגם לרופאים, אבל אולי פחות לחלק מהמאזינים. הוא נקרא wet bulb temperatures. תזכרו את המונח הזה, wet bulb temperature, מופיע בעמוד השער של הניו יורק טיימס. למה הכוונה? הכוונה היא שמעבר ל-35 מעלות, כמה, מה החום עכשיו 35 ומעלה, יכול להיות, אצלנו מגיעים בקלות לזה, ואנחנו מדברים על ניו דלהי, במקומות שבהם ב-6 בבוקר כבר 45, בתוספת ל-100% לחות, מונסון למשל. התערובת הזאת של לחות מאוד גבוהה וחום מאוד גבוה, מביאה לכך שהגוף לא יכול יותר לבסט את החום בגופו. המאזן שבו הגוף, אנחנו יונקים, מסוגל לשמור על הטמפרטורה של הגוף, הולך לאיבוד, ואנשים מתים. ומתים במספרים גדולים. אנחנו לא מודעים לזה תמיד, אבל מתים במספרים גדולים. והועיל, ואנחנו נמצאים בתקופת עליית הטמפרטורות, מה שנקרא אפקט החממה, ומדינות כמו ניו דלהי, כמו, אני יודע, מדינות, ערים מאוד מאוד מתועסות, מאוד מאוד צפופות, בתת היבשת ההודית לא חסרות ערים כאלה, שם הטמפרטורה עולה באופן מיוחד, אז הרבה מאוד אנשים מתים. הם פשוט לא עומדים בלחץ, ובהודו ישנם מספיק מסכנים, שאם הוא כל כך חלש וכל כך הרוס, הוא לא יוצא ליום עבודה, אין לו פרנסה, אין לו לחם לאכול. פשוט מאוד, זה כל כך אכזרי שקשה להאמין. ואנחנו מדברים על חייהם של עשרות מיליוני בני אדם באזורים שהולכים ונעשים יותר ויותר חמים, וזה מגיע ל-wet bulb temperatures. ויש לנו כאן צילום של רחוב, בואו נראה איפה הרחוב הזה, באחת מערי הודו, ניו דלהי, וכל הרחוב מנוקד במזגני אוויר. מזגן אוויר זאת חובה. בלי מיזוג אוויר אי אפשר לחיות. אני יושב כאן באולפן, דבורה נכנסה מקודם, קפאה מקור. אני אוהב קור. אז איך אני יכול בחוץ חום אימים? נניח. חם אצלנו. עכשיו בהודו רק אחוז קטן מהאוכלוסייה נהנה ממיזוג אוויר. אז מה עושים מסכנים בניו דלהי שהם גרים באיזשהו חור? בלחוץ של 100%, 45 ולפעמים גם 46 מעלות חום, אפשר להשתגע, והם לא יכולים, הגוף לא עומד בלחץ, והם פשוט, או שהם הופכים להיות חולים מאוד ולא יוצאים לעבודה, או שהם לא עלינו מסתלגים מהעולם. אז זה סיפור אחד שרציתי להביא אותו לידיעתכם, ואני מוצא שהוא מאוד חשוב. סיפור שני באותו עמוד, באותו יום, באותו גיליון, יש עכשיו תנועה חדשה, סולמית היטו, לא סולמית מיטו, אלא סולמית היטו. זה תנועת נגד של גברים, שבאים ואומרים, זה מתחיל במדינת קליפורניה, ישנו אדם בשם ריץ' אליסון, אלפי גברים מצטרפים אליו, והתנועה שלו הולכת וגדלה יום יום, שבא ואומר, עד הנה, עד הנה. יש חוק בקליפורניה, חוק מאוד מיוחד שנקרא אנדרו סיביל רייטס אקט, שאומר אין אפליה, לא מעניין אותנו שום דבר, שחור, לבן, צהוב, ירוק, שום דבר, והם לא מוכנים לקבל את תופעת האפליה המתקנת, שבהם אם מגיע גבר ומגיע אישה למקום עבודה והם שניהם שווים לגמרי, או שלגבר יש איזשהו יתרון, האישה מקבלת את העבודה ולא הגבר. מתוך התפיסה של אפליה מתקנת, מתוך זה שבאמת במשך, למעשה כל ההיסטוריה האנושית שאנחנו מכירים, בוודאי ההיסטוריה האחרונה של קליפורניה, נעשו עוולות לנשים, נשים מקופחות, נשים נמצאות בפיגור של הכנסה, של יחס וכל זה וכל זה. בא ריץ' אליסון ואומר, לא מעניין אותי, בקליפורניה יש חוק, אתם תפסיקו להפלות גברים רק מפני שהם גברים. והוא מעורב במשפטים, 13 משפטי תביעה על הרקע הזה, ועוד כמה וכמה משפטים על רקע תלונות, מפני שיש נשים, וזאת המציאות, לא... מה לעשות, זאת המציאות, אי אפשר להתמודד עם זה. אבל הדברים האלה נכונים. יש נשים שמנצלות לרעה את הסולמית מיתו, מה שנקרא. ובאות ותופלות האשמות שהן לא תמיד מדויקות, ולא תמיד נכונות, ולא ככה ולא ככה. הרוב הגדול הוא נכון, אין שום ספק, אבל לא, לא הכל. אז הוא מנצל את זה. זה מופיע בעמוד השער של הניו יורק טיימס, ועכשיו אני עובר לגיליון אתמול. יש לנו כאן מדור, מדור בריאות. וכאן יש לנו שלושה מאמרים מעניינים מאוד. המאמר הגדול נקרא Surviving the Fourth Trimester. זאת אומרת, לשרוד את, את השליש הרביעי. מה זה שליש רביעי? שלושה שלישים של הריון. שלושה חודשים, שלושה חודשים, שלושה חודשים. מהו השליש הרביעי? השליש הרביעי, הכוונה היא אחרי הלידה. ונשים סובלות. נשים סובלות מבעיות פסיכולוגיות, מדיכאון, מכאב. היא מספרת כאן, יש בעיה לנשים בהיריון. היא לא מאוד, היא ידועה, אבל לא, לא אוהבים לדבר עליה. על בליסטרס, על בועות ושלפוחיות שנוצרות מסביב לפתמה, כי החלב אין לו מוצא, החלב של, של האם המניקה, והכאב הוא היום, וההנקה היא ייסורים, והן מתביישות לבקש עזרה. אז כאן הם נותנים שורה שלמה של הצעות. קודם כל, קודם כל צריך להתכונן מראש, כבר כשאת בהיריון, להכין דברים ולדעת, ואין שום בושה. אם את לא יכולה להעניק, את לא יכולה להעניק. אם זה קרו בכאבי תופת, תוותרי, יש פורמולה. יש חלב אם שבא מ... זה לא בזול, אבל זה, זה מגיע מנשים מניקות שיש להם שפע של חלב. וכן הלאה וכן הלאה. שורה ארוכה מאוד של עיצות לנשים במה שנקרא בטרימסטר הרביעי. זאת אומרת של אחרי הלידה. כדי למנוע כל מיני תופעות מאוד לא רצויות ומאוד קשות לאימא, שעכשיו מתחילה להיות אימא, והיא לא בדיוק יודעת, והיא סובלת, היא סורי גיהנום, ואפשר, אפשר, אפשר להוריד, אפשר להפחית המון. סיפור אחר כאן במדור הזה, שנקרא Well, בעמוד 8 של הניו יורק טיימס, הוא, אני צוחק, מיד תבינו למה, בנוגע לנוהג שלנו, שהפך להיות מאוד נפוץ, וראינו אותו מאוד, באליפות העולם בכדורגל, כשמשהו מתפספס, משהו קרדינלי מתפספס, והזמיר, תופסים את הראש. והם חקרו את הדבר הזה, והגיעו למסקנה, למה בן אדם תופס את הראש? זה מין סימן בינלאומי, שעובר את גבול השפות, ועובר את גבול התרבויות, שאדם החמיץ משהו מרכזי מאוד, הוא מאותת לשבת, אני השם מהקולפה, כמו שאומרים בלטינית, אני השם, אני השם, אבל אני עדיין שווה, תסלחו לי, תקבלו אותי, ואז תופסים את הראש. גם האוהדים תופסים את הראש. הנה עוד מעט היה גול, ואתה מול שער ריק, אתה בועט החוצה. איך עשית את זה? מיד תופסים את הראש. וכאן הם נותנים את כל ההיסטוריה, ומה אומרים פסיכולוגים על, על תפיסת הראש הזאת, שזאת מין שפה בינלאומית. אני אגיד לכם, אני קראתי את המאמר, אני לא מתרשם, אני באופן אישי לא מתרשם באופן מיוחד. יכול להיות שזה עניין של התנאיה תרבותית. ואם היו מצליבים את, את כפות הידיים על החזה, והיו מניחים אותו בתנועה של גניחה, אז האנשים היו לומדים את הסימן הזה, ואני מניח שמשחקי המונדיאל היו הופכים את זה לסימן בינלאומי, לא כן. ברור לגמרי. עכשיו סיפור נוסף במדור וויל, והוא מעניין מאוד. יש איזו אמרה שאומרת לי, תגיד לי מי החברים שלך ואני אגיד לך מי אתה. מסתבר ממחקר שעצם הבריאות שלנו תלויה בחברות. זה נשמע מצחיק, אבל אומרים המומחים, אלה הן עובדות. אם יש לך חברים או חברות, כמובן מהמרכז, אנשים נורמליים, אנשים יצירתיים, אז אתה בדרך כלל, את בדרך כלל נוהגת כמוהם. כי הם לא היו, איכשהו זה לא היה מסתדר חברתית. אם יש לנו אנשים פגועים, אנשים חולים, אנחנו לוקים באותה מחלה, והדבר הזה משפיע על הבריאות שלנו. עד כדי כך. כך הם אומרים, אני לא יודע לקבל או לא לקבל, אני לא יודע מה לומר לכם. אפילו הם באים ונותנים דוגמה, אנשים נוהגים להתעמל, כדי לשמור על הבריאות. אני לרוע המזל לא אחד מהם, אבל זה לא משנה, לא משנה. אבל עצם היציאה בבוקר להליכה או לריצה או מה, תלויה במנהגים של החברים שלנו. יש לנו חברים שמרבים לעשות את זה, גם אנחנו מרבים לעשות את זה. כך מלמד תונה מאמר. בואו נעבור מהניו יורק טיימס לאן אני עובר, לטיים. הפעם אני כבר לא ביומון, אני בשבועון. יש לנו כאן הרבה מאוד דברים, אני כבר רוצה להגיד שהם מזכירים בעיתון הזה, הם מזכירים את מותו בשבוע שעבר של קלוד לנצמן, בן 91 הוא היה, והוא ערך והכין במשך 20 שנה, 9.5 שעות של הקלטה של הסדרה שלו שנקראת שואה. והוא עסק ב... אנחנו נראה את זה בעיתונים הצרפתיים, מדברים על זה בהרחבה. הוא עסק במה שהצרפתים קוראים היסטואר טוטל. זאת אומרת, היסטוריה טוטלית. אני מעוניין לדעת גם את הפרטים הקטנים ביותר. והוא היה אחד המומחים הגדולים. חדר גזים, השמידו שם היהודים. מה היה הגודל של חדר גזים? כמה זמן לקח עד הפרפור האחרון? הוא עסק בדברים הנוראים ביותר, עם הפרטים הקטנים ביותר. הוא לא ירפא ולא ירפא ולא ירפא, וכאמור הוא הלך לפני שבוע לעולמו, בן 91, ואפילו טיים נותן לו obituary, מה שנקרא, לא עמוד שלם, כמו שעושים מיד נראה גם השבועונים הצרפתים, אבל ללא ספק זה מכובד. יש לנו גם דברים מצחיקים. יש כאן מדור שנקרא בוזי ביסטס. מה זה בוזי ביסטס? זה נשמע כמו אינדיאנית. אבל הכוונה היא לחיות בר שיקורות. פשוט שיקורות. וכאן הם מספרים על פארק במדינת וושינגטון בארצות הברית, שבא דוב שחור. זה דוב, בסדר, לא כדאי להתחבק איתו. אבל הוא לא גריזלי, הוא לא זאמן, ואתה עושה לו קישטה, אז הוא בורח. קישטה זה לחתולים, אז בסדר, נו, אולי הוא לא יודע חתולית, אז הוא כן יברח, הוא לא ידוע כתוקף בני אדם. אבל הוא גנב גדול. הוא נכנס, אנשים חונים, שם עושים להם קמפינג בלילה, הוא חדר פנימה, וגנב פחית, שתה, רוקן, 20, לא, 24, או יותר אפילו, 36 פחיות של בירה. עותר, מה שנקרא, שתה כמו משוגע, ואז קראו לשומרי הפאק, תצילו אותנו, מה עושים? הוא היה שיקור לגמרי. עם מקלות של מטטה, העלו אותו לצמרת העץ, ושם הוא גמר את האינגובר, שם הוא ישן איזה יום, ירד והכל נגמר בסדר. אותו דבר היה, הסיפור הזה הוא סיפור מצחיק בגרמניה, כשלהקה של אבזים השתקרו לגמרי. לא, איך הם השתקרו? הם הגיעו לאיזה שהם עצים של דובדבנים שהיו יותר מדי בשלים, והם התחילו ליצוס, והציסה יצרה אלכוהול, והאבזים זללו מהדובדבנים והשתקרו. כל מיני סיפורים מצחיקים שאפשר להשתגע מהם. אבל יש לנו גם סיפור על הביסטרו בפריז, והביסטרו זה סיפור יותר עצוב. הביסטרו מתחיל להופיע בכלל בהיסטוריה של צרפת, הוא מתחיל להופיע בתחילת המאה ה-19, עם כיבוש פריז, כשחיילים רוסים מסתובבים בפריז ונכנסים לכל מיני מסעדות, ואסור להם להיכנס למסעדות, אז הם צועקים לבעל המסעדה, תן לי משהו לאכול, איזה סנדוויץ', ביסטרה, ביסטרה, ברוסית, מאה, 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 אין לי זמן. ומכאן באה מהביסטרה, באה המילה ביסטרו, בצרפתית, וביסטרו, מה המשמעות? אתה יכול לקבל שם שתייה זולה, אתה יכול לקבל סנדוויץ' מאוד מהיר, מכינים לך אוכל מאוד מהר, והוא הרבה יותר זול מה שמסעדה, הרי מסעדה בצרפת זה אופרה שלמה, זה יכול לקחת שעות. לא, 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 כאן לוקח דקות והכל, ו... הבעיה היא שהביסטרו מתחיל להיעלם מהנוף הפריזאי. בין 2014 ל-2018, קרוב ל-300 ביסטרוז כאלה בפריז נסגרו. הם מופעלים על ידי משפחות מדורי דורות, ההכנסה לא גדולה, הם גם לא דורשים הרבה, וכולם נהנים. אבל זה לא מחזיק מעמד מול הרשתות הגדולות, והרשתות הגדולות מצליחות מאוד. מה, אתה יכול לעמוד מול, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל מול הרשת שמציעה דברים יותר בזול, ממה יחיה בסטרוק שמנהלת אותו האישה והבעל, ואני לא יודע מה, הם חייבים לחייב מחירים קצת יותר גבוהים. אז אנשים הולכים לרשתות, הולכים לרשתות, והביסטרו הולך ונסגר בפריז. וזה חבל, מה אני אגיד לכם, זו טרגדיה וחבל עליה. יש לנו סיפור אחר בעמוד 15, שהוא מתאים תנו לי רגע להסתכל בשבועונים הצרפתיים, אלרט, כן, הנה, הוא מתאים למה שמופיע באל-אקספרס השבוע. הוא מתחיל בזה שאימא לתינוק היא האישה או היצור האנושי הפגיע ביותר בעולם. הפגיע ביותר. היא תעשה הכל בשביל להגן על הגור שלה, על פרי ביטנה, על הילד. ובאופן הזה היא גם תקשיב לכל שטות וכל טמטום שבאים להוסיף כביכול בריאות לילד או לילדה שיש לה. לא הדברים האלה לא תמיד מדויקים, הם בדרך כלל לא מדויקים. ודי אם אנחנו נזכיר שבמאי הייתה בארצות הברית, היה כנס גדול, שבו מומחים התווכחו להניק או לא להניק. אז אנחנו ראינו מקודם, קראנו במאמר במדור הבריאות של הניו יורק טיימס, שהם באים ואומרים, אל תרצחי את עצמך, אם ההנקה... אין לך מספיק חלב, וזה עולה לך בייסורים, ועולה לך הכל, יש תחליפים. אבל אם אישה שופעת חלב אחרי הלידה, והיא יכולה להעניק, אז התשובה המקובלת היא, עדיף להעניק. כל המומחים בכל התרבויות יגידו, אם זה בא בקלות, אם זה לא בא בקושי עצום, עדיף להעניק. הילד יוצא יותר בריא, הילדה יוצאת יותר בריאה, יותר, הכל הכל יותר. אין תחליף לחלבם, אבל לא צריך להרג, צריך להפעיל שיקול דעת, ואישה שזה אתה ילדה ילד או ילדה, בוודאי ילד ראשון, ילדה ראשונה, הן מאוד פגיעות, הן מאוד מפוחדות, הן לא יודעות מה לעשות עם הילד, וכל מי שמציע להם היצעה, הם יקבלו אותה, וזה דבר לא טוב, דבר לא טוב. מכאן אנחנו עוברים לסיפור נוסף שמופיע בטיים, והוא על... קשיות פלסטיק. איך הם הגיעו בכלל לעולם? מפני ש ב-9 ביולי סטארבק, שאצלנו לא כל כך מצליח סטארבקס האלה, אבל בעולם הוא מאוד מצליח. אצלנו נסגר, מה זה לא מצליח? נסגר. הודיע כי ב-2020 הם מפסיקים להשתמש בקשיות מפלסטיק. הם עוברים לקשיות, אתם יודעים, קשיות יותר מוקדמות, שעשויות מקרטונים עם ציפוי שעבה, משהו כזה. כי הדבר הזה מתפרק ופלסטיק לא מתפרק. וכמה משתמשים פלסטיקים בעולם? אז רק באמריקה משתמשים ב-500 מיליון קשיות מפלסטיק ליום. או יממה אם תרצו, מה זה משנה? והדבר הזה לא מתפרק כמו שאמרתי, ופלסטיק צפח מגיע כבר למרכז האוקיינוסים, האוקיינוס השקט, 170 מיליון קילומטר מרובע, במרכז האוקיינוס כבר יש פסולת של פלסטיק. זה פשוט לא נתפס, אז הם מפחדים ויש ביקורת קשה של הקהל, אבל איך הדבר הזה בכלל הגיע? זה התחיל מזה שהיו כוסות קשורות בשרשרת לפונטנות, למזרקות באירופה. אדם צמא היה לוקח לו מים, שותה, אבל אחד מעביר לשני חיידקים ווירוסים, והבינו את זה כבר אז. אז אמרו, איך אנחנו נתגבר על זה? אמרו, בסדר, נשאיר את הכוסות, הרי תשאיר אותה בלי שרשרת, יגנבו אותה. אבל זה דבר מזוהם מפה לפה. אז כל אחד ילך עם הקשית שלו, שעשו אותה, זאת אומרת, לקחו קשיות מהטבע, מה הבעיה? קש. ושתו כדי לשמור על יותר היגיינה, עד שבא מישהו ואמר, בואו, נהפוך את זה ליותר המוני, וישתמש בנייר שגם הוא מגיע, הוא מגיע מעץ, נצפה אותו בשעבה, ויהיו לנו קשיות. אחר כך עברו לפלסטיק. והפלסטיק, שהוא מוצר של נפט, כבר הפך לבעיה. זהו, יש לנו עוד מאמר מאוד יפה, מאוד גדול, בעמוד 18, Help save the fridge, בוא תעזור לנו להציל את המקרר. כי העולם הולך ומתחמם, הולך ומתחמם. אנחנו דיברנו על זה בניו יורק טיימס, עם כל התופעות האלה, שאנשים לא יכולים לבסט את החום בגופם. בעמוד 42 יש לנו מאמר על environment, על עיר בארצות הברית, פואבלו קולורדו, שהודיע שעד 2020 כל האנרגיה שתהיה לה תבוא מהטבע, או מרוח או משמש. אבל זה לא פשוט, זה לא קל, מפני שהעיריות גם לא שולטות על מקורות האנרגיה. חברות גדולות שולטות בזה, וזה לא פשוט הסיפור. אז זהו, לאקספרס, אני עכשיו אמרתי, עמוד השער, ממציאים תרופות חדשות. זה עסק של מיליארדים, מיליארדים. האם כל התרופות האלה טובות? האם כל התרופות האלה מצילות חיים? יש בעיה, זה לא פשוט. אז אנחנו שומעים שתרופה כזאת וכזאת מצילה אותנו מצרות כאלה וכאלה. ואחרי שנה בא מחקר חדש ומראה לנו שהתרופה הזאת היא טובה, אבל היא גם מצמיחה לנו זנב של טייש. או כל מיני דברים. אז אל תשתמשו, וכן תשתמשו. וככה משגעים אנשים, אבל התעשייה היא תעשייה, והרבה חוקרים משתתפים בה. וכבר דיברנו על זה לא אחת ולא שתיים. פיתוח תרופה חדשה מצליחה, זה לא פחות יקר מה שלפתח אווירון קרב. וברוב המקרים התרופות האלה לא טובות, אבל משתדלים, מה אני אגיד לכם? משתדלים. דבורה, יש לנו פרסומות? מה את אומרת? עד כדי כך הפכנו מפורסמים. טוב, אז בואי תשמיע איזה פרסומת, אני אשתה בינתיים משהו.
כאן רשת בית.
מיד חוזרים עם יצחק נוי.
הודעה חשובה ליוצאים לחול. עכשיו בעלם דיוטי פרי. מגוון רחב של אייפונים מחכה לכם במחירים שאסור להחמיץ. מבחר מחשבים ניידים ומחשבי לוח, טאבלטים מהמותגים המובילים. מעבד מזון מג'י מיקס רק ב-$200. עד גמר המלאי. לא טסים בלי שנכנסים. עלם דיוטי פרי.
סאט הטקה, ה-SUV של סאט. מגוון דגמים מ-136,900 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 3313. סאט.
שיכון ובינוי במבצע דיור בלעדי לחברי מועדון הצרכנות הוט. הנחות מדהימות במגוון שכונות. להנדסאים, מהנדסים, טכנאים, אקדמיים במחר ולבני משפחותיהם. אל תחמיצו, כוכבית 3574.
מועדון הוט, הכוח שלכם לקנות.
כפוף לתקנון.
אני מנטה על הקיץ. אני מנטה על סמודיז קר. אני מנטה על סלט מרענן. אני מנטה על פרוזן יוגורט טעים. יאללה, לגימה האחרונה וזזתי. תפריט הקיץ של ג'ו ומנטה. אני מנטה על זה.
קיץ ומנטה.
מזגנים של סמסונג, טורנדו, טאדירן, אלקטרה, פמילי, אמקור, הייר.
מגוון של מזגנים, מגוון של מותגים קונים ו...
מחר בערב, בכאן 11, אחרי חדשות הערב, יחידה מעורבת, חיילים וחיילות, בטירונות קרבית משותפת. ומיד אחר כך, סליחה על השאלה, התשובות הכי אמיצות לשאלות שתמיד פחדתם לשאול. מחר בערב, תעשו אחת ועוד אחת, ערוץ כאן 11.
כאן רשת בית.
very sad song, but there's always a little glimmer of hope in a song like this one. In the last verse, we remember thee, we remember thee, we remember thee, Zion, is the hopeful part, because if you keep the memory of something that you want to come and to be again, then you have hope that someday it will be again. And I think that's what makes it a great song. You sing it again. By the waters, the waters of Babylon, we lay down and wept and wept for thee, Zion. We remember thee, remember thee, remember thee, Zion. I'm going to ask you to do something that's sort of difficult. We're going to divide this audience into three parts. And you get the idea. Well, these people over here will be one group, and these will be another, and those over there will be another. And we'll start going. I'll just let you go first, and just keep singing. Don't get hung up on the person who's singing a different part, otherwise it'll sound like you're in a washing machine. Okay. You ready? Here we go.
הופעה פומבית נהדרת, זכרנו את ציון. זוכרים את ציון, זוכרים. הגעת לקהל הנכון. טוב, בואו נעבור לניו יורקר של ה-16 ביולי. יש לנו כאן הרבה מאמרים, כמובן, זה גיליון שמחזיק כמה הפעם הוא מחזיק 78 עמודים. אבל אני רציתי לדבר על מאמר שמתחיל במאמרו של ויליאם פיניגן, שעוסק במה שנקרא טאנל ויז'ן. טאנל ויז'ן זה מנהרת ראייה, זה מין, אני חושב שזה מין הגדרה של רופאי עיניים, שבהם מנסים לתאר ראייה שהולכת ומצטמצמת בשל מחלה בעיניים, שהופכת לראייה תעלה. אבל כאן הכוונה היא לרכבת התחתית בניו יורק, והיא גדולה והיא רועשת, והיא מאוד 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 לא יעילה ומפסידה כספים. בזה המאמר עוסק. יש בתחנה הזאת 472 תחנות. רק שתבינו, ברשת תחנות הרכבת התחתית של ניו יורק, והן מעבירות יום יום מיליוני נוסעים. מיליונים. והם עוסקים באדם בשם אנדי בייפורד, שהוא מציל רשתות של רכבת תחתית, והוא הציל את הרכבת התחתית בטורונטו מהפסדי כספים ומניהול יותר נכון. מנסים להציל את הרכבת התחתית ממה שהבלגן, אנחנו מתלוננים על הבלגן ברכבת ישראל. תקשיבו מה שקורה שם. מה שנקרא train delays, זאת אומרת העיכובים ברכבת. אתה ממתין לרכבת, יש לך לוח חשמלי, הוא אומר באיזה שעה יגיע. שום קשר בין איחור פה, איחור שם, כמה איחורים כאלה יש? אז הוא מדבר על כך שבערך, תקשיבו טוב, בערך 70 אלף פעם איחורים לחודש, וזוהי עלייה מ-28 אלף איחורים ב-2012. 70 אלף פעם. זאת אומרת, ברוב הפעמים זה... לא, לא, לא רוב הפעמים, כי המערכת פועלת בסדר, אבל רק 58% מהזמן. כל היתר היא הגרועה ביותר בצפון אמריקה. הגרועה ביותר. והרעש וכל מה שיש שם, זה, זה, זה משהו מבהיל. והאיש הזה, אנדי בייפורד, נשלח להציל את מערכת הרכבת התחתית בניו יורק. אנחנו כבר לא מדברים על הפסדים כספיים, והיא גם חלק מה, מה שנקרא The New York City Transit Authority. הם קוראים לזה MTA. רק שתדעו לכם. האם הוא יצליח? קשה לדעת, כי כאן ה... זה לא טורונטו, כאן ה... המגמה היא ענקית. היא ב... ב... בסדרי גודל עצומים, אז לא ברור ש... יש לנו כאן עוד מאמר מאוד מעניין, מאוד מעניין, שמתחיל בעמוד 65, והוא עוסק בניסיון שהתחיל עוד בימיו של הנשיא ניקסון להגיע למה שנקרא אדם שעובד מקבל מינימום השלמת הכנסה. לא יהיה דבר כזה אדם רעב. וזה מתחיל עוד מ-1795 בעיר אחת באנגליה שנקראת ספין המלנד, המלנד. ששם אמרו, אדם עובד, יקבל, בהתחלה הם אמרו על כולם, אתה תקבל מנה כזאת וכזאת של לחם. כי החיטה, מחיר החיטה עלה מאוד, לא ניכנס לכל הפרובלמטיקה של אותה תקופה של סוף המאה ה-18, אבל הם הבינו שאי אפשר לתת לאנשים לקבוע ברעב. וניקסון, כשהחליט על התוכנית שלו לחיסול העוני באמריקה, הביאו לפניו את הסיפור של ספין המלנד. ואז חל התיקון הגדול שאמרו, בסדר, אנחנו ניתן לכל אחד, אבל אדם חייב לעבוד. זה לא משנה אם הוא לא יכול לקלקל את עצמו בעבודה. זאת אומרת, אם הוא לא מרוויח מספיק כסף כדי לפרנס את משפחתו, אנחנו נשלים, אבל צא לעבודה. זאת הייתה הכוונה בסיפור הזה. וגם על זה מאמר מאוד גדול, שהכותרת שלו, take the money and run, קח את הכסף ותברח. יש בעיות, יש בעיות במלחמה בעוני, וישנם לא מעט סוציולוגים. לא מעט. שבאים וטוענים שאי אפשר לחסל את בעיית העוני בעולם, מפני שהמעמד הבינוני חייב לזהות את עצמו בין המעמדות הנמוכים לבין המעמדות הגבוהים. וזוהי הסיבה העיקרית לעוני. אם לא יהיה עוני, איך אנחנו בני המעמד הבינוני? פחות או יותר, אני יודע, נדע לזהות את עצמנו. זאת גישה. קבלו אותה או אל תקבלו אותה, אבל זאת גישה. אני מחזיק בניוזוויק של 20 ביולי, וניוזוויק, כרגיל, כבר דיברתי על זה, ניוזוויק אובססט, הוא פשוט מטורף לסיפור הזה של ישראל והפלסטינים. אז עכשיו אנחנו שוב פעם בראש הרשימה, אני מסתכל כאן על, על ערוצי הטלוויזיה, גם הם מעלים את סיפור השריפות והמאבק, ועוד פעם המילה כיבוש, 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 עולה ועולה ועולה ועולה, ואתה מוצא מעט מאוד עיתונאים שבאים למנהיגים ערבים ואומרים, תגדיר את הכיבוש, הנה מפה, תראה לי מה הכיבוש. מפני שאם יראו להם, אז אולי הכיבוש יכלול גם את נעריה, ואולי יכלול גם את תל אביב והרצליה, ובעצם את הכל, ואז מה אנחנו נוכל לעשות? טוב, בסדר. אני עובר לעמוד 38, יש לנו כאן פיתוח רפואי מאוד מאוד מעניין, וכמה הבחנות פסיכולוגיות מאוד מעניינות, שגם עליהן כדאי לתת את הדעת. במדור Horizons, והמאמר נקרא The Big Chill, זאת אומרת הכיפאון הגדול. באו קבוצה של חוקרים, זאת אומרת קבוצה בינלאומית, ומבית הספר לרפואה של אוניברסיטת אורגון, ופיתחו שיטה מאוד מיוחדת. בשיטה הזאת הם משחררים מולקולה שהסימן שלה הוא KBU2046, ואותה מולקולה נצמדת לתאים סרטניים ומונעת מהם תנועה, מקפיאה אותם. והמולקולה הזאת עובדת על סרטן השד, על סרטן הארמונית, פרוסטטה, ועל סרטן הריאות. זה לא פשוט. אלא מה? היא עובדת עדיין רק בפטרי דיש, או פטרי דישז. זאת אומרת, רק בתנאי מעבדה. איך זה ייראה או יעבוד על גוף האדם, אנחנו לא יודעים. ונשאלת השאלה האוטומטית, למה הם כל כך ממהרים לפרסם? תעשו ניסוי בבני אדם, הניסוי הזה יראה תוצאות חיוביות, תרחיבו אותו, ואז הישג עצום. אבל הם חייבים לדווח, כי זה פריש או פאבליש. או שתפרסם, או שאתה תיגמר. והפחד הוא שמה יבואו מעבדות אחרות וחוקרים אחרים, ויפרסמו את זה לפניך. זה מה שמטריד את החוקרים, חלק מהבעיות שלהם. וזהו. עכשיו, יש כאן עוד מאמר, שהוא נקרא Emotional Rescue, הצלה רגשית. יש שני מונחים באנגלית, אני אשתדל לתרגם אותם לעברית, אני לא יודע עד כמה אני אצליח. יש מונח שנקרא Disliking, I dislike a person. אני לא מחבב בן אדם. אבל יש מונח נוסף שנקרא dehumanizing. זאת אומרת, אני בכלל לא מוכן לקבל אותו ברמה של בן אדם. ואלה שני דברים שונים לגמרי שמפעילים, מסתבר ממחקרים, אזורים שונים במוח. זאת אומרת, יש אנשים שאני לא מחבב, אבל אני עדיין יודע להעריך את עבודתם, אני עדיין מוכן לעבוד איתם, בוודאי בתנאים מסוימים. ויש אנשים שאני לא מוכן להגדיר אותם כבני אדם. עד כדי כך, אם אנחנו ניקח דוגמה קיצונית, אז אחת הדוגמאות הקיצוניות היא היטלר והמשטר הנאצי ורבים מתומכיו של היטלר, שלא ראו ביהודים בני אדם. מבחינתם היהודים היו חיות רעות שהתחפשו לבני אדם. שזה נקרא דיהומניזציה, שזה משהו אחר לגמרי, שבסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, הולך להשמדה. יש לנו בעמוד 39 של טיים, יש לנו גם מאמר על נשים כועסות וגברים כועסים. אז הם שאלו שאלה מאוד פשוטה. כשבעורך דין, למשל, בנאום הסיכום שלו, צריך להציג מקרה, והוא או שעושה הצגה, או שהוא באמת מרגיש כך, והוא שחקן טוב, הוא יודע לעשות רושם על השופטים, כי השופטים והשופטות הם רק בני אדם, והוא כועס, והוא רותח, הוא אומר, האיש הזה עשה כך וכך, הפושע הזה, הפושע התאי, וכן הלאה וכן הלאה. ואותו דבר קורה לאישה עורכת דין, שהיא בנאום הסיכום כועסת נורא, ומביעה את זעמה במילים ובתנועות ידיים ובכל מה שתרצו. מי מצליח יותר? כמובן הגבר. זה מקובל. אבל כשאישה כועסת, זה לא יפה. לא באירועים האלה. צריכה להיות שקטה, צריכה להיות מאוד מתמטית, וצריכה להיות מאוד אנליטית ומאוד קרה בכל מקרה, גם עם המקרים הקשים יותר. למה? ככה, נו, תשאלו את הגברים. זה עולם הגברים. יש כאן סיפור מאוד מעניין על פרפר המונרך. פרפר המונרך נודד משהו כמו כמעט 1,000 קילומטרים. מנקודה מסוימת במקסיקו, והוא נודד, עובר, ואז בשלב מסוים הוא חוזר לאותה חורשה במקסיקו, הופך לפקעת, ועוד פעם המחזור מתחיל מחדש. ולא ידעו את המסלולים שלהם. בין יתר הדברים, המסלולים של המונרך זה 1,000 קילומטר, זה מרחק גדול, בתוך ארצות הברית עד מקסיקו, הם עברו על פני בתי סוהר, ושם היו אסירים הגרועים ביותר, ושלטונות בית הסוהר ניסו לחפש תעסוקה לאסירים, גם הרוצחים הגרועים ביותר, מנסים להפעיל להם את המוח, את השכל, שיהיו קצת עסוקים, כמו חיות רעות, מה אני אגיד לכם? והם ביקשו מהם, הביולוגים, להשתתף במחקר, והם מלבישים, אתם יודעים, מעדינות רבה מאוד על הפרפר, מלבישים חיישנים, כדי לראות את טווח הנדידה שלו, ואיפה הוא נוחת, ואיפה ככה, ואיפה ככה. ומתוך 200 פרפרים מצליח אחד לשרוד, והמדענים יכולים לקבל את המידע. אבל צריך שיתוף פעולה לאורך המסלול הזה. ושיתוף הפעולה הזה בא מהרוצחים הכי גרועים בבתי סוהר. והסתבר שהם פעלו בעדינות מירבית. בעדינות מירבית. נתונים על ארצות הברית, נתונים נוספים. אחד מכל שלושה בתים בארצות הברית, באחד מכל שלושה בתים בארצות הברית, יש לפחות כלי נשק אחד. לפחות. ואם אנחנו מדברים על אוכלוסייה של 360 אלף אזרחים, 360 מיליון אזרחים, אז תארו לעצמכם שאנחנו מדברים על עשרות מיליוני כלי נשק. עכשיו, יש לנו כאן סיפור אחר שמתחיל בעמוד 42 על, 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 על בעיות שינה של ילדים, שיש להם מחשבים ויש להם הכל, אבל אני כאן עוזב את זה כדי לעבור ל-National Geographic האחרון, שכאן יש לנו סיפור מאוד מעניין על, שעוסק בהפרעות שינה. עוסק בהפרעות שינה. אני מדבר על גיליון אוגוסט, הם רוצים כבר קדימה, והפרעות שינה, רואים כאן ילד מאוד חמוד, ילד שוודי ישן, הוא אוהב לישון רק באור. וכאן מתחיל הסיפור של, של הפרעות שינה, עם נתונים מאוד מאוד מדהיגים. זה בעיה כלל עולמית. האמריקאים ישנים פחות משבע שעות ביממה, בלילה. פחות משעתיים, פחות או יותר כשעתיים פחות ממה שהם צריכים כדי לשמור על בריאותם. ידועה אמרה של אלווה אדיסון, הידועה ששנה לישון, הוא הסתפק בכמה שעות שינה ליממה, והוא זה שטען שאנחנו עם המדע המודרני, הממציא הגדול, נגיע למצב שנבטל את השינה בכלל, ואי אפשר לבטל את השינה. כי הבעיה הקשה ביותר של ארצות הברית זה מה שנקרא chronic sleeplessness, זאת אומרת חוסר שינה כרוני שפוגע בבריאות. ביפן קרוב ל-40% מהאוכלוסייה ישן פחות מ-6 שעות ליממה, וזה לא מספיק, אנחנו צריכים לישון הרבה יותר כדי להיות יותר נורמליים. עכשיו גם שינה באור היא בעיה מאוד קשה. שינה באור, אני מתכוון לאור א' ו' ר', היא מאוד קשה, כי אנחנו זקוקים לחושך כדי לפתח בגוף, לייצר מלטונין. ומלטונין הוא הורמון טבעי שמבסט, regulates, מבסט את המעגלים הביולוגיים שלנו, ואנחנו זקוקים לזה. ניסיון שנערך בעניין הזה של שינה באולם אחד, את רואה, דבר, תראי, משהו נורא משונה. זאת התזמורת הפילהרמונית של פריז, ובאולם כאן, אתה יכול לראות גם, אומר, באולם כאן ישנים על מיטות אנשים, ובודקים איזה סוג של שינה משפיע עליהם הכי טוב. ניסוי שעשו בפריז, תראו למה מוכנים. והנה, בעניין האור, יש לנו כאן צילום עולמי של כל העולם מצולם, צילום מלוויינים. אז תסתכלו מאוד יפה על הצילום. את רואה כאן, אתם רואים את האור הגדול, עמק הנילוס וקהיר. אבל על ידו יש פס אור גדול מאוד, זאת ישראל שלנו. הם לא מזכירים את זה בצילום. כל יתר האזור חשוך, מפני שזה לא מפותח. ואת רואה את זה יפה מאוד, כשהמטוס מגיע לנחיתה בישראל, אז כל האזורים מסביב, ישראל מלאה האור. כי אנחנו מדינה מפותחת, והאזור שלנו, מה לעשות, לא נמצא במצב הזה. אבל בסדר, לומדים לחיות עם כל דבר. לא משנה. לומדים לחיות עם כל דבר. בואו נעבור לאיקונומיסט הלונדוני. נראה מה יש לנו כאן. אני מסתכל בבעלה על השעון, ואני לא מאמין כמה שזמננו הולך וקצר, אבל ישנו מדור המדע של האיקונומיסט, ולא הייתי רוצה לוותר עליו. תראו, פיתוח מאוד חדש שירד לחיינו ויביא אותי לחוברת הבאה שאני רוצה להספיק לדבר עליה, אם דבורה תיתן לי. פיתחו שטיח חדש. השטיח עם חיישנים. אתה צועד עליו או את צועדת עליו. השטיח יודע לחשב את משקל גופך, את משקל גופך. את המרווח בפסיעות. לפי תנועת הפסיעות והגן הירחיים, אפשר מיד לדעת אם זה זכר או נקבה, אם זה כמה הוא שוקל, כמה היא שוקלת. אפשר לדעת הרבה יותר, אפשר לדעת אם הוא חולה או היא חולה. אפשר לדעת אם יש לו כוונות זדון או אין כוונות זדון. זה מגיע לרמה כזאת, שאם במתקן מאובטח למשל, ישנם שטיחים כאלה בכניסה, או על הרצפה עצמה, מכניסים את זה מתחת, אתה לא יודע. אז הם יכולים בדיוק לדעת מי זר ומי לא זר. הם מגיעים לרמת דיוק מאוד גבוהה של האנשים. כך שהיום אם אתה נכנס לאזורים מאובטחים בבניינים ציבוריים, או בוודאי באזורים רגישים, מיד יודעים, זה לא פחות מה שנפח האוויר וכל מיני פטנטים אחרים. אז עכשיו תדעו לכם שיש גם דבר כזה, הבטחה כזאת. למה אני מספר לכם את זה? כי כאן יש לנו, נובל אובזרבטר. אני מחזיק ביד את השבועון הצרפתי, והם קוראים לסין לדיקטטור הייטק, הדיקטטורה של ההייטק. וסין היא מדינה ענקית, היא מדינה של עוד שתי דקות, בסדר, אני אספיק. סין היא מדינה עצומת ממדים, עצומת ממדים, שמה אין בה? מה אין בה? והם כמובן הופכים אותה לדיקטטורה מכל כיוון. כל סיני, כמו כל הודי, מקבל ביום היוולדו מספר של 10 ספרות. והמספר מלווה אותו ברישיון הנהיגה, בכל דבר אחר. זה מגיע לידי כך אם אדם בסין, בחלק מהערים, עובר חוצה חניית הולכי רגל באור אדום. מיד על מסך הטלוויזיה מופיע השם שלו, מופיע התמונה שלו, והעבירה שהוא עבר נרשמת לגנותו. כשהוא בא לתקן מרפסת, אז הפקיד אומר לו, אתה לא יעיל לחברה, כי עשית כך וכך פשעים לפי המספר הסידורי, אז לא תקבל אישור, או לא תקבל עבודה, וכן הלאה. בעמוד 53 יש לנו מאמר על שרלוט קורדי, שהיא זו שרצחה את ז'אן פול מרה, שהתחיל את שלטון הטרור לפני 225 שנה, יותר מזה, בפריז, שלטון האימים עם הגיליוטינה, וגם לה הורידו את הראש בגיליוטינה, סיפור שלם. וקלוד לצמן, כמובן קלוד לצמן, עליו מדברים הרבה. הוא היה חבר של ז'אן פול סארטר, והוא היה מאהב של סימון בבואר. הוא הלך לעולמו בשבוע שעבר, בגיל 91. עיתוני צרפת מתייחסים אליו מאוד מאוד בכבוד. אז לא תתני לי עוד שתי דקות? לא, היא לא תיתן. אין מה לעשות, אני לא מצליח להתחנף אליה. בסדר, חברים, אני רק צוחק, אנחנו כאן ניפרד. תודה לדבורה סוויסה, ותודה לאדון שלפניק, תומר, שהיה מפיק התוכנית, אני יצחק נוי. נהיה בשבוע הבא, עוד נושאים ועוד תוכניות ועוד סיפורים. כמובן שלא עברתי על הכל, אבל זה המצב הרגיל. שבת שלום לכולם.